עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, יום שישי, השעה היא 1:05:05. ואיתי באולפן אותו צוות, מאירה פרץ עורכת התוכנית, עדן בן ארי מפיקה, שי איידלר על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה על הלייב, האחראים על השידור ב-103 FM, איתמר שלומוביץ וב-104.5 FM, דוד הודרה, והטלפונים שלנו כרגיל 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור 1-900-722-103 ובוואטסאפ ניתן להשאיר הודעות, להעיר הערות, לקושקושיות, מה שאתם רוצים 054-70-103-70. אנחנו מתחילים ומי איתנו על הקו. אולי לפני שנתחיל רק מילה אחת, קחו בחשבון שהקורונה בארץ חזרה. חזרה בקטנה, אבל חזרה יפה. כשאני אומר בקטנה, אני אומר שהמחלה היא קטנה. המחלה היא לא מחלה סוערת כמו שהיה בתקופות הראשונות של הדלטה, של האומיקרון, אבל גם כן המוטציות האחרונות. זאת שפעת, זאת מחלה כמו שפעת. וכל חלק גדול מהאנשים שנדבקים, נדבקים במטוסים. הלוך או חזור? אז אם אתם טסים לחוץ לארץ, לפחות בשרבול, לפחות בכניסה למטוס, לפחות בשדה התעופה, תעתו מסכות, אלא אם כן אתם רוצים שבוע חופש, לא תמיד זה חופש נעים. אז אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
כן, שלום.
היי, שלום, מדבר בועז, בקשר לאמי בת 78.
כן, בועז.
היא מאובחנת על פרקינסוניזם מזה כבר 4 שנים.
כן.
שלא מתבטא ברעד נורא בידיים או ברגליים או בכלל. זה בעיקר מדובר בחוסר רציבות וקושי הליכה.
כן.
זה היה פחות נורא לפני חצי שנה, עוד הצליחה לקום ועם הליכון וזה.
זה בעיקר נוקשות?
זה בעיקר נוקשות של של הרגליים, כן, וחוסר רציבות. היא מטופלת בדופיקר 3 חצאים, בוקר, צהריים וערב.
כן.
לגבי מצב רוח, היא מטופלת במירו וציפרלקס, מירו בערב,
וציפרלקס בבוקר.
וציפרלקס בבוקר 10 מיליגרם.
כן.
אבל לאחרונה שמו לב שמאוד קשה לה לקום יותר. זה מתבטא כשהיא קמה כמובן מהספה להליכון, והיא כאילו היא נעשית יותר כבדה, שזה בעצם היא לא עוזרת לנו, ואז היא כאילו לנו יותר כבדה בערמות. השאלה היא, א', לגבי הדופיקר, האם היא צריכה להמשיך לקחת אותו?
יכול להיות שהיא צריכה להעלות אותו. יש כדורים אחרים, אבל חצי כדור 3 פעמים ביום זה מינון קטן. אז יכול מאוד להיות שכדאי להעלות לה את המינון. יש שעות שהיא יותר כבדה במרכאות?
תראה, אני הבנתי מאבא שהוא לפעמים מקים אותה כמובן בלילה, שהוא כמובן הקושי יותר גדול, כי הדופיקר האחרון שהיא לוקחת, חצי כדור זה בשעה 6 בערב. זה בעצם הדלק של הגוף, אני מבין.
נכון, והיא קמה לשירותים?
היא קמה לשירותים לפחות פעמיים, שלוש.
אז, אולי כדעת, אז אם כך, אולי כדאי לתת לה עוד חצי כדור לפני השינה.
בנוסף למירו, שזה משהו
לא, אחר. לא, אני לא מדבר, המירו זה כדור שינה. את המירו,
כן, כן.
המירו במקור הוא כדור נגד דיכאון. אבל אנחנו לא משתמשים בו ככדור נגד דיכאון, כי חצי כדור או רבע כדור מירו זה לא כמות מספיקה, אז אנחנו, אבל מאחר והוא מאוד מעייף, אנחנו משתמשים בו לפעמים ככדור שינה. אז את זה אני מקבלת שתשאל יותר טוב בלילה. אבל המירו לא קשור לתנועתיות או למוטוריקה של הגוף. מה שקשור למוטוריקה של הגוף זה הדופיקר. אז אני הייתי מציע לתת לה עוד, קודם כל לנסות לתת לה עוד חצי כדור דופיקר לפני השינה, שיהיה לה גם כיסוי ללילה, ודבר נוסף שהייתי, בדרך כלל, עוד פעם, בדרך כלל לאנשים שלא קמים בלילה או לא קמים הרבה בלילה, אנחנו מחלקים את הדופיקר במהלך היום, כי בלילה הם לא צריכים את הכדור.
נכון.
אבל אם מישהו קם בלילה, אז כדאי להוסיף לו עוד חצי כדור בלילה. עכשיו, תמיד אפשר להוסיף עוד חצי כדור בתקופות קשות. נגיד, אם אתה אומר לי, אחר הצהריים היא יותר, קשה לה יותר מאשר בבוקר, אז הייתי אומר, למנה של הצהריים תוסיפו עוד חצי כדור, או למנה של הבוקר תוסיפו עוד חצי כדור. עכשיו, יש תמיד אפשרות להוסיף לה גם כדור לפני השינה אחר, שנקרא המנטדין, המנטדין או פקמרץ של 100 מיליגרם. שגם הוא עושה את העבודה אצל חלק גדול מהאנשים. אז אפשר להוסיף לה כדור אחד בלילה, וזה משפיע על מהלך היום, ולראות איך היא מרגישה. צריך לדבר עם הנוירולוג שלה, ולדבר עם הנוירולוג, והוא ירשום לה את הכדורים לפי מה שהיא צריכה, וכדאי לאזן אותה. ולהביא פיזיותרפיסט, שיעבוד איתה על קימה וישיבה, או על הליכה.
כן, זה אנחנו בוודאי עושים. לגבי
האזילקט, האזילקט
הוא לא אמור לעזור?
אזילקט לא עוזר. אזילקט הוא כדור מצוין כדי למנוע התפתחות של המחלה. או כאילו הוא מעכב את ההתקדמות. הוא לא מונע התקדמות, אבל אנחנו מאמינים שהוא מעכב את ההתקדמות.
אז כבר זה לא יעזור לה במקרה שלה?
לא, הוא לא עוזר למוטוריקה. כלומר, כשאנחנו נותנים את זה ואנחנו יודעים, זה לא כדור נגד הרעד, זה לא כדור נגד הנוקשות, זה לא כדור שמשפר את ההליכה. אבל זה כדור שאם המחלה, נגיד, הייתה מתפתחת למצב קשה, נגיד, ב-10 שנים, אז היא תתפתח למצב קשה ב-14 שנים. אני נותן דוגמאות שהן לא חייבות להיות רלוונטיות.
כן, כן. וגם זה פותר את עניין היציבות קצת, יעזור לה?
היציבות בעיקרה זה עניין שיכול להיות קשור לפיזיותרפיה. אם היא כל היום יושבת, אין סיבה שתהיה יציבה. כי מנגנון שיווי המשקל שלה לא טוב. לכן פיזיותרפיה ותרגילי הליכה הם מאוד מאוד חשובים. ותרגילי הליכה צריך ללמד אותה ללכת, כלומר... ללמד אותה ללכת זה לתת לה הוראות הליכה. לפעמים אני מלמד את החולים לדבר אל עצמם, להגיד לעצמם, עכשיו אני מתחיל ללכת, שמאל, ימין, שמאל, ימין. ואם אני אומר לו, תלך שמאל, ימין, שמאל, ימין, וזה, אז הוא הולך הרבה יותר טוב. כלומר, הוא צריך לשמוע את הפקודה שהוא נותן לעצמו, או שמישהו נותן לו, ואז הוא מתחיל ללכת. ואם הוא נתקע ונדבק לרצפה, תעמוד, תעצור, ותתחיל ללכת מחדש.
הבנתי. חשוב לי להבין, מה ההבדל בעצם בין פרקינסוניזם לפרקינסון? יש הבדל?
תראה, אנחנו אומרים פרקינסוניזם שהסיבה היא סיבה קצת אחרת. כלומר, אנשים שקיבלו תרופות, למשל תרופות פסיכיאטריות, ופיתחו את הפרקינסון כתוצאה מתופעת לוואי, של תרופה פרקינסון, של תרופות פסיכיאטריות, אז אנחנו קוראים לזה פרקינסוניזם. עכשיו, אפשר גם להבדיל בין הדברים בבדיקות איזוטופיים, כן, בבדיקה שאנחנו בודקים את הדופמין במוח, את הרצפטורים לדופמין במוח ודברים כאלה, אבל זה דברים הטיפול למעשה הוא אותו טיפול, פרקינסוניזם מתקדם יותר לאט מפרקינסון. אבל זאת מחלה אותו דבר. להרבה מאוד אנשים אתה אומר את השם פרקינסון, אז הם בחרדה, אתה אומר פרקינסוניזם, אתה מעדן את זה. אבל בפרקינסוניזם הסיבה היא סיבה לפעמים אחרת. יש גורם שאנחנו יודעים ממה זה נגרם.
הבנתי, שאלה האחרונה לגבי הדופיקר.
כן.
נכון שמעלים את רמת הדופיקר, אבל יש לו גם, יש לזה גם השלכות, כי בעצם הוא גם...
יש לכל דבר השלכות, נכון, אבל אנחנו יודעים שההשלכות הן לא בין שני כדורים לשלושה כדורים ביום, ההשלכות הן בין שנתיים או בין שבע שנים. כלומר, אחרי שבע שנים התרופה מגיבה פחות, לפעמים יש תופעות לוואי יותר ודברים כאלה. עכשיו, לפעמים אנחנו מוסיפים, כמו שאמרתי לך, אפשר להוסיף המנטדין, שנקרא גם פקמרץ, בערב של 100 מיליגרם. אפשר להוסיף ספרול, אפשר להוסיף כדורים אחרים. הנוירולוג יודע לעשות לפעמים את הקוקטייל, שהוא הקוקטייל של תרופות. אני משתמש לפעמים בתרופות ישנות, שהיו מקובלות לפני 50 שנה, ועדיין הם בשוק ויכולות לפעמים לעזור, אבל זה יותר במקרים של רעד מאשר במקרים של נוקשות. הם גם פועלים במנגנון אחר. הם לא פועלים דרך המנגנון של דופמין.
אז זאת אומרת, לגבי המצב של כרגע, ברשותך, כמה דופיקר אני יכול לדעת, כמה דופיקר אפשר לתת לה במשך היום, על מנת לשפר את ה...
תראה, חלק גדול מהעניין זה ניסוי ותהייה. אני הייתי מוסיף לה עוד חצי כדור לפני השינה בטוח, ואז הייתי שואל את האבא איזה שעות יותר קשות. ועכשיו, יש גם כדור שנקרא סינמט, שזה סוג של דופיקר שלפעמים הוא משפיע ליותר זמן.
הבנתי.
אבל כל נוירולוג, תראה, פרקינסון זאת אחת המחלות השכיחות ביותר בנוירולוגיה, כשהנוירולוגים מטפלים בהם, כלומר, לא המחלות השכיחות okay. יותר, אבל זאת מחלה שלכל הנוירולוגים יש את הניסיון גדול. אז זה חלק גדול, זה עניין של לעשות, של fine tuning, של ניסוי ותהייה.
אוקיי.
אוקיי?
בסדר גמור.
אוקיי, okay, בועז.
תחת איזה כותרת זה יהיה, כשאני ארצה להשמיע את זה, תחת איזה כותרת זה יהיה ברדיו?
תכף יגידו לי בדיוק. תכף מאירה תגיד לי ואני אגיד לך, כן. אני תכף תקשיב לתוכנית ואני אחרי המאזין הבא אני אגיד לך תחת מה זה יופיע.
בסדר, המון תודה,
כל טוב בועז, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו,
שלום לך פרופסור קראטו.
שלום וברכה.
אני מדבר בקשר לאשתי, יש לה ניוון רשתית עין.
ניוון רשתית מרכזי, כן.
והיא לקחה של זריקות.
כן.
והיא לוקחת 10 מיליגרם לוטיאין, אחד.
כן.
ו2 מיליגרם דקסטין.
זיאקסנטין.
כן.
אוקיי, רק אני אגיד למאזינים, ישנה מחלה שהיא מחלה עם נטייה משפחתית או תורשתית, שנקראת ניוון רשתית מרכזי. זה מצב שבו יש נזק למרכז הראייה, וזאת מחלה שהיא מתקדמת לצערנו הרב. במחלה הזאת יש כמה סוגים, סוג יבש, סוג רטוב, לא ניכנס לפרטים.
יש לה רטוב.
נו, ודאי, כן, ברטוב נותנים זריקות, ויש זריקות, אבסטין, לריאה, לוסנטיס.
לא, השאלה אם יש כמה סוגי זריקות, אם יש...
יש, אבל אין הבדלים, ישנם שלושה סוגי זריקות בארץ בשימוש שכיח, ואין הבדל משמעותי בין שלושת הסוגים. הטיפול שאנחנו נותנים בתוספי מזון, כמו לוטין וזיאקסנטין, הוא טיפול טוב. אני גם אוהב להוסיף מולטי ויטמינים שישנם לעיניים, שמכילים גם אבץ וגם ויטמינים. מה אתה שאלת? יש מולטי ויטמינים, מה שנקרא כמו אופטי סייף.
מולטי ויטמין? מאיפה הקנות את זה?
אופטי סייף. אפשר גם לבקש את זה בקופת חולים, ואפשר לקנות את זה...
אופטי סייף?
כן.
אופטי סייף? יש לי את הכדורים,
אז למה אתה לא נותן לה אותם?
אני נותן לה, היא לוקחת.
לא, אתה לא, אתה אמרת לי רק לוטין וזיאקסנטין.
כן, זה, אבל פה מה כתוב פה? כתוב פורמה מתקדמת.
אתה מדבר אליי או אתה מדבר למישהו?
כן, 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 אליך, פרופסור.
אני לא רואה מה כתוב. איך אני יכול לראות מה כתוב אצלך ביד?
אז אני רוצה לראות, זה צנצנת כזאת עם כדורים, היא לוקחת שתיים ביום.
אוקיי, בסדר גמור. זה מה יש. מה שאני מציע, אם יש לכם ילדים שהם מעל גיל 40, שיעשו בדיקות ויהיו במעקב, כי לפעמים זה מופיע יותר במשפחות, כך שזאת...
כן, יש שתי ילדים מעל גיל 40.
אז שיעשו ביקורת פעם בכמה חודשים, אפשר גם להיכנס לאמבטיה או לשירותים, ולהסתכל על הקרמיקה. ובקרמיקה יש פסים לאורך ופסים לרוחב.
נכון, נכון.
אם הפסים לאורך, במקום שהם ישרים, נעשים מעוגלים, אז זה מחשיד במחלה.
אז ללכת לרופא עיניים.
ללכת לרופא עיניים ללא קשר פעם בשנה, לבדוק עיניים, לבדוק לחץ. אני בכלל מציע לכל אדם מעל גיל 40, פעם בכמה זמן, ללכת לרופא עיניים, ללכת לרופא שיניים, לעשות בדיקות רוטינה שגרתיות, אם יש במשפחה גידולים או פוליפים בדרכי העיכול, לעשות קולונוסקופיה, ואם אין, אז לעשות קולונוסקופיה מגיל 45 או 50.
כן, אנחנו עושים קולונוסקופיה, בודקים הכל, כל שנה.
זהו, אז זה מה שצריך לעשות.
אין משהו שכאן שיכול לעשות משהו יותר טוב, יותר...
זה מה יש לצערי, זה לפחות מה שאני יודע. אבל אם יש דברים אחרים, רופא העיניים שלה היה אומר לה.
אוקיי, אז להמשיך עם הכדורים האלה, כן?
ודאי, ודאי.
אוקיי, עכשיו... כי אמרו לי משהו רפואה סינית, אם זה כדאי ללכת רפואה סינית.
זה, אני עוסק הרבה ברפואה סינית, רפואה סינית לא עוזרת בניוון רשתית, נקודה. חד משמעית. היא עוזרת לרופא, היא לא עוזרת לחולה.
הבנתי. עכשיו בקשר אליי.
כן, בבקשה.
תודה לך. יד שמאל שלי, רועדת לי.
כן. מה השאלה?
היא מתנדדת, יד שמאל רועדת, מתנדדת כזה, גם יד.
תראה, יש כ-20 סוגים שונים של רעדים. אני לא, אי אפשר בלי בדיקה של רופא נוירולוג, לדעת אם, איזה סוג של רעד. האם היד רועדת במנוחה, או כשאתה לוקח, אתה ימני או שמאלי?
אני ימני.
ימני. אם אתה לוקח למשל את היד ורוצה להעביר חפץ ממקום למקום, היד רועדת יותר, או שהיא רועדת יותר במנוחה?
נכון, אם אני שותה קפה ומרים את הכוס הקפה, היא רועדת לי.
אוקיי. ואם אתה במנוחה, היא לא רועדת? שאתה יושב ורואה בטלוויזיה ומרוכז בטלוויזיה, היא לא רועדת?
לפעמים לא, לפעמים כן, אבל כשאני נח, היא רועדת.
לא, שאתה נח, היא רועדת, או כשאתה עושה, או שאתה משתמש בה, היא רועדת?
לא, גם, לפעמים גם זה וגם זה.
אז צריך לבדוק אותך נוירולוג ולראות אם זה רעד שהוא רעד ראשוני, שבו זה רעד בהתכוונות לעשות משהו, או תוך כדי פעולה, תוך כדי הרמת כוס, או תוך כדי דברים כאלה, או אם זה רעד שהוא יותר מהמשפחה של הרעדים הפרקינסונים, שזה רעד גם במנוחה.
הבנתי.
בסדר? בן כמה אתה היום?
75.
כן. אוקיי, זה צריך לבדוק אותך נוירולוג, וגם אם כן, יש טיפולים ויש תרופות היום.
כאילו, אני הייתי את הנוירולוג, הוא אומר, הכל בסדר. אבל רועדת לי היד.
אם רועדת לך היד, אז הכל בסדר. הכל בסדר, השאלה שלי היא, אם תחכה, אל תעשה שום דבר, ותחזור אליי בעוד שנה, לא אליי, אליי, לרופא שבדק אותך, בעוד חצי שנה לבדיקה נוספת, ואין אין כרגע טעם לטפל, או אם זה בסדר שאין שום דבר. אז אם זה, אם הוא לא הגיע למסקנה, אני מניח שאתה יכול לקבוע מעכשיו תור לנוירולוג אחר, ולראות עוד חוות דעת.
פרופסור, עשיתי פיצית ראש, ואמרו לי הכל בסדר.
מה עשית? סיטי ראש?
כן.
בסיטי ראש לא רואים, לא רואים את סוגי רעד. סוגי רעד בודקים על ידי בדיקה קלינית. רופא נוירולוג יודע לבדוק, או אם הוא שולח אותך לבדיקת איזוטופים.
נכון, איזוטופים הייתי. כתוב פה, עדות לפגיעה דונופגגית קלה מימין.
איזה פגיעה?
פגיעה דונופגגית.
עדות לפגיעה דונופגגית.
דופמינרגית.
דופמינרגית?
כן, כן.
אז יכול להיות שזה רעד מהמשפחה של הפרקינסוניזם. יכול להיות. כי זה מופיע, זה מתאים יותר לפרקינסוניזם, ופחות לרעד ראשוני.
הבנתי. אז מה אני, מה אני, מה עליי לעשות?
שום דבר, ואם זה מחמיר ומפריע לך ללכת לרופא, שייתן לך טיפול תרופתי, יש טיפול תרופתי שיכול לשפר את המצב שלך.
הבנתי. טוב, בוא בדרך כלל, אני מאוד מודה לך.
כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום והרבה בריאות, זה בשורות טובות. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור
קרסו,
מדבר יצחק.
שלום יצחק.
ואני בן 78.
כן.
עכשיו, יש לי, הבעיה שלי, יש לי דחיפות במתן שתן.
כן.
עשיתי לאחרונה בדיקה, דרכי שתן, כליות, ונמצא שיש לי, נותר לי שערית של שתן, של 62 סמ"ק.
כן.
לאחר ההתרוקנות.
כן.
עכשיו, ההרמונית שלי בעלת משקל של 34 גרם.
כן.
עכשיו, אני נותן כמות שתן בתדירות גבוהה במשך היום, בלילה, אולי פעם אחד, לפעמים בכלל לא, לפעמים פעמיים, זה הבעיה. עכשיו אני נהג הסעות. עכשיו לפני כל הסעה אני מתרוקן.
כן.
אז האם יכולה להיות השפעה פסיכולוגית לזה?
א', יכולה להיות השפעה פסיכולוגית, כי אם אתה יודע, אם אתה מתחיל לחשוב על זה, ואתה יודע שאין לך מקום להתרוקן, אתה נכנס ללחץ. עכשיו, בדרך כלל, דחיפות ודחיפות, אלה, הדחיפות זה שהולכים לעתים דחופות, דחופות, ודחיפות זה ברגע שאתה מרגיש שאתה רוצה לתת שתן, קשה לך להתאפק.
לא, הבעיה שלי שהדחיפות, לא...
אתה אמרת שלך גם דחיפות, אמרת לי גם דחיפות וגם דחיפות.
לא, בעצם אני נותן הרבה שתן ביום, זה הכל.
אוקיי, אז אם אתה נותן הרבה שתן ביום, אז הבעיה היא שאין שום בעיה.
לא, זה בעיה של פרוסטטה.
תראה, יש לך שארית שתן של 62 סיסי שזה לא סוף העולם, זה שארית שתן.
עכשיו, ולאחר הבדיקה.
אתה יכול לבקר, לא, בוודאי, לאחר התרוקנות.
כן.
תמיד זה לאחר התרוקנות בודקים באולטרסאונד, אין טעם לבדוק בשלפוחית שתן לפני התרוקנות, לפני התרוקנות, לפני שהשתנת, השלפוחית מלאה. אנחנו רוצים לראות כמה נשאר אחרי שגמרת להשתין את הכל, עדיין נשאר שתן. עכשיו, מה שצריך לעשות, ללכת לאורולוג, ואולי הוא ייתן לך, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהוא ייתן לך כדור שישחרר לך טיפה את הסוגר, ואז תוכל להשתין יותר. כי מה קורה? לך נשארים 62 סיסי של שתן, כן, שזה שליש כוס, נשאר לך בשלפוחית, זה לא הרבה.
אני עכשיו, לוקח אומניק.
אתה לוקח אומניק, אוקיי? אז יכול מאוד כן. להיות שאתה צריך לקחת עוד משהו, אולי כדאי להוסיף לך כדור שנקרא בטמיגה. בטמיגה זה כדור שמשחרר ומרפא טיפה את השלפוחית.
איך קוראים לזה?
בטמיגה.
בטמיגה,
בית ת'? בית ת' י', בית ת' א', מ' י', ג' א'.
בטמיגה?
כן, עם ג' בסוף.
בטמיגה?
כן.
זה... ומי נותן את זה, רופאת משפחה?
רופא אורולוג או רופאת משפחה. וזה כדור שטיפה מרפא את השרירים של השלפוחית ומאפשר לך, אולי זה יעזור לך. ואם איזה כדור אתה אמרת שאתה לוקח?
אומניק.
אומניק. אם אתה לוקח אומניק, יכול להיות שכדאי להחליף את זה לאקסטרל, או לכדור אחר, אתה צריך להתייעץ עם האורולוג, אם האומניק לא מספיק טוב.
גם איזה טרול אני לוקח.
לא, איזה טרול זה משהו אחר. את איזה טרול אתה לוקח לשומנים בדם. זה לא קשור לשתן. האומניק קשור לשתן. איזה טרול קשור לשומנים בדם.
אומניק, כן. אז מה, אתה לא ממליץ על ניתוח לעשות?
תשמע, אני, עוד פעם, אני לא ממליץ על ניתוחים. אם האורולוג אומר שצריך ניתוח, אז תחשוב על ניתוח. הניתוח פה כרגע, לדעתי, אם אתה יכול להסתדר בלי ניתוח, תסתדר בלי ניתוח. אם לא, אז תעשה ניתוח. אבל אתה שואל אותי שאלה שאני אין לי את הכלים לענות לך עליה. אם אתה הולך לאורולוג, שינסה אולי לתת לך בטמיגה וקסטרל, יכול מאוד להיות...
איך ש... אמרת בשני?
קסטרל.
XR. קסטרל?
הוא יודע, שיחליף לך כדור, תגיד לו. יש כמה, שלושה, ארבעה סוגים של כדורים שיחליף לך את זה.
עוד פעם...
לא חשוב, לא חשוב. אתה לא יכול לבוא לרופא ולהגיד לו איזה כדור לתת לך. אתה מבין? תגיד לו, תשמע, יכול להיות שכדאי להחליף כדור, יש עבודארט, יש קסטרל, יש כל מיני כדורים. אתה תגיד לו, אולי כדאי לנסות להחליף כדור, או אולי כדאי להוסיף כדור לשלפוחית, או משהו כזה. עכשיו, אם זה לא עוזר, כל כמה זמן אתה רץ להתפנות במשך היום?
לפחות שעה וחצי.
תראה, יכול להיות שיש לך גם שלפוחית עצבנית, כי 62 סיסי של של שארית שתן, ושווה לנסות קודם להחליף כדור לדעתי. אבל הרופא צריך לבדוק אותך ולראות מה קורה, לראות גם מה ה-PSA שלך.
ה-PSA
2
ו-10 עשיתי לא מזמן.
אז זה נמוך, זה בסדר.
כן, בסדר, כן.
כן.
עכשיו רציתי עוד שאלה.
בבקשה.
איך אפשר לשפר את תפקוד כליות?
איך אפשר לשפר את תפקוד כליות? כן. זאת שאלה קשה. קודם כל, מה שאפשר לעשות זה לשתות שתייה מרובה. כמה תפקוד הכליות שלך?
אני חושב
על
זה,
70%,
משהו.
תראה, יש דיאטות שאפשר לשמור עליהן, צריכים להתייעץ עם הדיאטנית של המכון הנפרולוגי, שתגיד לך מה לאכול, מה לא לאכול. בעיקרון, לאכול את האוכל בצורה הטבעית ביותר שלו. לא חומרי שימור, לא חומרי צבע, וכמה שפחות כדורים.
הבנתי. עכשיו... תגיד לי, אני יכול לשתות סודה במקום מים?
כן.
זה לא משנה, נכון?
לא משנה.
בגלל שיש בזה גזים, בזה.
נו, הגזים, כפו שהם נכנסים, ככה הם נספגים וככה הם יוצאים. זה לא בעיה.
עכשיו תגיד לי, מרק וקפה, זה גם נחשב שתייה?
מרק וקפה, זה, כל נוזל נחשב שתייה, אבל קפה הוא דיורטי, הוא גורם לך להשתין.
כן,
הקופאין
נכון.
גורם להשתין.
כן.
אז אני לא הייתי שותה קפה, הייתי שותה, אלא אם כן, מתי אתה גומר לעבוד? באיזה שעה אתה גומר לעבוד?
בערך 5:30, 6.
נו, 5:30, 6 זה כבר מאוחר, ומתי אתה מתחיל?
ב-6 בבוקר.
אתה מבין, אם אתה מתחיל ב-6 בבוקר ושותה כוס קפה, אתה רץ כל הבוקר וכל הצהריים. אם אתה ב-5:30 שותה קפה, אתה תרוץ יותר בלילה, ותהיה פחות, תהיה יותר ערני. תנסה להימנע מקפה.
אבל בלילה אני לא, כמעט לא.
אז תשתה.
לא מתפנה. אולי פעם, פעמיים, או בכלל לא.
ואתה ישן טוב בלילה?
לא. אני מתעורר.
אז תראה, יכול מאוד להיות שזה גם קשור לקופאין. קופאין הוא גם מפריע קצת לישון לחלק גדול מהאנשים, והקופאין הוא חומר משתן. גם שוקולד משתן. אז אם אתה שותה קפה או שותה משקאות ממשפחת הקולה, או, או אוכל שוקולד, או אוכל דברים, או שותה תה שחור, דברים שמכילים קופאין או תאין, הם משתנים. אז אם אתה שותה קפה בבוקר ושותה קפה בצהריים, אז אתה משתין כל היום.
הבנתי, טוב, תודה רבה.
בבקשה, תנסה יום אחד, עכשיו קח בחשבון שאם אתה רגיל לשתות הרבה קפה ותפסיק לשתות קפה, יכול בימים הראשונים להיות לך קצת כאב ראש. כי כשמפסיקים קפה בבת אחת, יש כאב ראש.
לא, אני שותה נס קפה.
נס, זה לא משנה אם זה נס. או לא משנה אם זה נס, או אם זה קפה שחור, או בכל קפה שהוא לא נטול קופאין, יש קופאין, וגם בנטול קופאין יש כמות קטנה של קפה, של קופאין.
אוקיי, תודה רבה. טוב, תודה רבה, פרופסור.
כל טוב לך, כל טוב יצחק.
כל טוב, תהיה בריא, אתה חשוב במדינה.
גם אתה, תודה רבה, תודה יקירי, תודה. ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
קודם כל תבורך.
תודה רבה. תודה.
דבר שני, אני ורדה, כן, ב-99.
כן.
לוקחת סטילנוקס.
לשינה, כן, כן.
ולוקחת סבסטטין.
לשומנים בדם, כן.
בדיוק. זהו, בדרך כלל אני בריאה, עושה פעילות. רציתי לשאול אותך, מה לגבי ויטמינים לחיזוק הגוף? שמענו על הקורונה שחוזרת. מה... אני לוקחת ויטמין D 3 טיפות, אבל יש בה...
3 טיפות של כמה מיליגרם, של כמה יחידות?
400.
לדעתי זה פחות מדי, אני הייתי לוקח, אם זה 400, לפחות 5 טיפות ביום.
5?
לפחות 5 טיפות. אם זה 400 מיליגרם, לפחות 200 יחידות, 2,000 יחידות. תראי...
אתה הולך לחנות טבע, יש מבחר, יש הצעות.
יש 2,400, יש 2,400 תוספי תזונה.
יפה.
אז או שתקחי את כולם, או שלא תקחי אף אחד, או שתקחי בצורה מושכלת. עכשיו, את אוכלת בצורה מסודרת?
כן, כן, אוכלת בריא.
אוכלת בריא, ירקות, פירות, חלבונים, בשר, בדיקות הדם של החוץ.
בשר לא, בשר לא.
עוף כן?
דגים, לא, לא, לא בשר.
דגים? אוקיי.
כן.
ההמוגלובין שלך בסדר?
כן, הכל בסדר.
ויטמין B12 בדקו לך והוא בסדר?
כן, הכל
בסדר. אז את לא צריכה ויטמינים ומינרלים, אבל אם את בת 69, מה שאת צריכה זה קלציום, סידן?
קלציום?
סידן. אלא אם כן את אוכלת לפחות 1.5 גרם של סידן ביום. את אוכלת טחינה?
כן.
ואת אוכלת גבינות לבנות?
כן.
ואת אוכלת סרדינים לפעמים? סרדינים, את לא, סרדינים את אוכלת לפעמים?
טונה, לא.
טונה, אוקיי. ואת אוכלת סומסום? לא, תחילה את אוכלת זה בסדר. אז את לא צריכה שום, את לא צריכה שום דבר לדעתי. רק ויטמין D זה בסדר.
באמת? לא לקחת את כל
הפרוטגו הזה? את יכולה לקחת, את גם יכולה, את יכולה...
לא. מה אתה ממליץ?
תראי, אני לא ממליץ בצורה גורפת, אני ממליץ כשיש הצדקה. אם את רוצה להעביר את הכסף שלך דרך דרכי העיכול, אהלן וסהלן. כן, אז אני יכול לתת לך רשימה של 2,400 תוספי תזונה. ותראי, חלק גדול, עוד פעם, אם יש, בואי אני אספר לך סיפור. יש אנשים בגילך, שלא, או מבוגרים יותר אפילו, שהאוכל שלהם לא מסודר. וישנם אנשים מבוגרים יותר ממך, שבבוקר הם אוכלים פרוסה של לחם, חצי פרוסה או פרוסה של לחם, או עם קצת ריבה, או עם קצת גבינה, עם כוס תי, עם סוכרזית. וארוחת צהריים הם אוכלים פולקלה או פליגלה, עם כפית אורז או כפית פירה, עם קומפוט. קומפוט משלושה שזיפים וסוכרזית.
אוקיי.
וארוחת ערב הם אוכלים כמו ארוחת בוקר.
אוקיי.
אז חסרים להם ויטמינים, וחסרים להם מינרלים, וחסרים להם חלבונים, וחסרים להם כל מיני דברים. אז להם
צריך... אתה אומר שכל הדברים האלה באים מהאוכל. אם אני אוכלת פירות וירקות, אז הכל טוב.
בדיוק, אם את אוכלת פירות וירקות וחלבונים, כלומר גבינות וטונה, ואם את אוכלת טחינה... שמכיל הרבה סומסום והרבה סידן, וסרדינים פעם בשבוע שמכילים סידן, ואבוקדו שמכיל ויטמין E, והדגים גם מכילים חומצות שומן, אז תוסיפי פעם בשבוע או פעמיים בשבוע סלמון, או מקרלים, או הרינג, או דגים ממים עמוקים, ואז את מסודרת. עכשיו, אם את רוצה לנייד את הכסף שלך דרך דרכי העיכול, אז אני אתן לך רשימה של 2,400 דברים. כן, כן, זהו.
אוקיי, תודה, תבורך.
כל טוב.
תהיה בריא.
כל טוב. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, וניתן לתקשר איתנו גם בוואטסאפ, לשאול שאלות, ל-054-70-103-70, יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM.
103 FM, 104.5 FM, חזרנו, ומי איתנו על הקו? הלו? כן, שלום.
הלו?
כן, שלום.
בקושי שומעים אותך.
בקושי שומעים אותי?
כן, אני רציתי לדעת, אני בת 72.
ואיך קוראים לך בישראל?
אסנת.
כן, אסנת, אני איתך.
והאוזניים שלי נאטמות.
כן.
פתאום זה נאטם לי, פתאום אני מרגישה כמו נסתם לי הכל.
כן, זה קבוע או זה רק בזמן האחרון?
זה היה מדי פעם, אבל בזמן האחרון זה כאילו אני מרגישה שאני הולכת לעילפון.
הולכת ל?
עילפון, עילפון.
תראי, התחושה של עילפון היא שונה מתחושה של אוזניים נסתמות.
אז כשזה מתחיל להסתם לי וזה לא רוצה לעזור, אני מרגישה כאילו נחושים כאלה, כמו שאני הולכת לעילפון.
תקשיבי, אני לא יודע איך מרגישים כשהולכים לעילפון, בדרך כלל שמתעלפים, מאבדים את ההכרה ולא מרגישים כלום. אבל יכול מאוד להיות, האמא, יכול להיות שאת אלרגית?
אלרגית למה?
אני לא יודע, כי בדרך כלל, כשהאוזניים מסתמות, כשיש שינויים בלחצים, או שיש באוזן החיצונית, יש וקס, יש חומר שהוא וקס, הוא נקרא צרומן. אז לפעמים כשחודרים מים במקלחת או שחופפים את הראש, החומר הזה יכול להתנפח, ואז יש הרגשה של אטימות. הרגשה של אטימות יכולה גם להיגרם מכך שלאוזן התיכונה היא לא מעובררת. ואת האוזן התיכונה מעבררת צינורית שהיא מכניסה אוויר דרך חלל הלואה.
אז אני עושה את זה מדי פעם, אבל זה לא...
מה
זה...
את עושה? את מפמפמת?
אני מפמפמת, כן.
כן. ולפעמים זה עוזר?
לעתים רחוקות מאוד.
ומה אומר רופא אף אוזן וגרון?
שיש לי תעלות צרות.
אוקיי, אז אם ככה, הדרך היחידה היא לפמפם, הדרך היחידה היא למצוא סוכריות, לאכול מסטיק אם את יכולה, שאלה דברים, התנועתיות הזאת של הפה, היא זו שפותחת את התעלות ומעבררת את האוזן התיכונה.
הבנתי.
כן.
שערות שאלה?
ודאי.
אני מרגישה בזמן האחרון את האצבעות ברגליים כאילו עולות אחת על השנייה, וכמו נפיחות בקרית שברגל.
בקרית, כלומר בקרסול? או בקרית?
לא, בקרית ליד האצבעות.
כלומר, מעל האצבעות כאילו. בין האצבעות לרגל.
לא. הקרית שנמצאת מתחת לאצבעות.
אוקיי, ברור לי. בשתי הרגליים או ברגל אחת?
זה בשתי הרגליים, אבל ברגל שמאל זה יותר.
תראי, הדבר הזה, ואת מרגישה כאילו, או שזה מה שקורה?
לא, זה מה שקורה, הם כאילו עולות לי אחת על השנייה, ואני מנסה לפרק אותם, ואז פחות או יותר נהיה בסדר, אבל אני מרגישה גם כן עקצוצים ברגליים.
אז את צריכה לגשת לעשות שני דברים, א', לגשת לנוירולוג, שישלח אותך לבדיקה שנקראת בדיקה אלקטרופיזיולוגית, או EMG.
EMG עשיתי.
נו, ומה יש בתשובה?
אבל זה מזמן באמת, לפני איזה שנתיים היה בסדר.
ואז זה כבר היה לך?
אז זה כבר כמעט היה, כן.
מה זה כמעט היה? זה יותר גם...
זה התחיל לי אז.
אוקיי, אז כדאי לחזור על הבדיקה. יש לך סכרת?
קצת, כמו לכולם, בגיל 73 יש
סכרת. לא, למה? אני מכיר הרבה אנשים בגיל 73 שאין להם סכרת, זה לא... כן? כן. ויש, תראי, יכול מאוד להיות שזה קשור, יש מחלה שנקראת, או הפרעה נקרא לה יותר, שנקראת נוירופתיה, שזה סוג של דלקת בעצבים, שזאת לא מחלה מסוכנת, אם זה בצורה קלה. עכשיו, מה שאת מרגישה יכול להיות קשור להפרעה בעצבים, שמעצבבים את הגפיים התחתונות או את הרגליים. ואת זה, זה יכול להיות סיבוך של סכרת. ואת זה אפשר לראות בבדיקת EMG.
אוקיי.
זה מה שאני ממליץ לך לעשות.
הרבה תודה רבה.
כל טוב, אסנת, תרגישי טוב.
ביי.
ביי, ומי איתנו על הקו?
שלום לך.
וברכה.
שמי שלום.
כן.
ואני בן 83.
כן.
לפני 25 שנה נותחתי בברך האורתרוסקופי.
כן.
הוצאה לי דלקת, רקמה מודלקת. ואז המצב השתפר, לפני שנה שוב חזר לי הכאב. הייתי אצל שני אורתופדים, וכמובן שניהם ממליצים על ניתוח. אני יודע שאתה לא כך בעניין הזה.
לא, אני לא כן ואני לא לא. אם שני רופאים, תראה, בדרך כלל כל רופא אומר משהו אחר, ואם שני רופאים אמרו אותו דבר, אז כנראה זה מה שצריך לעשות. אבל זה לא שאני, אני אומר ככה. אני אומר, באופן עקרוני אני אומר, שניתוח עושים רק אם אין ברירה. ואם אתה אומר, תשמע, איכות חיי לא טובה, כי אני סובל, אז כדאי לעשות את הניתוח. אני גם הולך לעשות בקרוב ניתוח, בכף היד, תודה רבה, בכף היד יש לי איזושהי בעיה, ומחליפים לי מפרק.
הבנתי. אז ככה, אני עושה בינתיים פיזיותרפיה, והמצב השתפר בהרבה. חוץ מאשר, אתה יודע, שאני קם במיטה בבוקר, יש לי צד אחד או שניים שקצת כואבת ברגל, אני לא מרגיש ממש בעיה, אז אני הולך כאילו שום דבר לא
קרה. האם יש לך שחיקה?
יש לי שחיקה. הרופא...
אז אולי כדאי להזריק, אולי כדאי להזריק לך חומצה היאלורונית?
אני מבין.
שזה יכול לפחות לתת לך תקופה מסוימת של, אם יש שחיקה, אז מה הם רוצים לעשות לך? כי זה לא...
להחליף ברך, להחליף ברך.
או, להחליף ברך, כי זה מה שעושים בשחיקה.
כן.
אז אם יש שחיקה...
מכיוון שאני בן 86, ככל שאני אאחר בניתוח, ההחלמה תהיה יותר קשה, זו הייתה המלצה.
אני אגיד לך משהו. אני חושב שהרופא צודק, ואם אתה אומר שיש לך שחיקה, כי אתה אמרת לי ככה, אתה אמרת לי לפני 25 שנה הייתה דלקת והוציאו אותה.
הוציאו את הרקמה, כן.
את הרקמה, ועכשיו יש לי אותו דבר. אז אני הסקתי שגם עכשיו יש לך דלקת, וצריכים להוציא את הרקמה. אבל מסתבר, ואנחנו מדברים בעינינו, שזאת לא הבעיה, שהפעם הבעיה היא שחיקה של סחוס. ושחיקה של סחוס לא מגיבה בהוצאת רקמה. ואם יש לך שחיקה של סחוס, אני מציע לך לעבור כן ניתוח, ואני אגיד לך למה. כי היום אתה בן 83, וברוך השם, אני מניח שאתה אדם, לפי איך שאני שומע אותך, סך הכל אתה בריא, אם תחלו פה ומראים מחלה פה ומחלה שם, שישנם לכל אדם בגיל הזה.
נכון.
אז אני אומר, כל זמן שאתה במצב גופני טוב, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד 3 שנים או בעוד 5 שנים, אולי יתווספו עוד מחלות, כי עם הגיל אנחנו אוספים מחלות. אז אני הייתי אומר, אם כך, אני מציע לך לעשות ניתוח.
בעיקר, כן. תודה רבה. חבי, יש לי שאלה בקשר לאשתי.
בבקשה, ודאי.
יש לה...
בת כמה אשתך?
אשתי בת 81.
כן.
היא, לפני כמה חודשים היינו בחול, והיא בלילה הלכה להתקלח והתעלפה תוך כדי מקלחת.
כן.
ונפלה ונפצעה בראש. עברה סיטי, שם סיטי ראש, והומלצה לפנות לקרדיולוג, אפילו לאונקולוג ולנוירולוג.
אז ככה, רק שנייה, בוא נעשה סדר. אני אונקולוג סליחה, קרדיולוג ונוירולוג, אני יכול להבין, אבל למה אונקולוג? היא סובלת?
אני לא יודע. הרופאת המשפחה לא התרשמה מזה, ושלחה אותנו רק לקרדיולוג ונוירולוג.
הרופאת משפחה צודקת, כנראה שהסיטי היה תקין.
כן. אני לא יודע, מהתקין היו כמה בעיות. עכשיו, עשינו MRI, היא עשתה MRI ראש.
כן.
יש שם המנגיומות וקברנומה.
אוקיי, עכשיו זה יותר ברור לי, כי הרופאים בסיטי ראו את ההמנגיומה ואת הקמרקה.
נכון.
ואמרו, אולי כדאי, אולי זאת הייתה הסיבה להפרעה חשמלית. אוקיי.
כן. היינו אצל נוירוכירורג, והוא אומר שהוא לא חושב שזו הסיבה.
כן.
יחד עם זה, יש הגדלה ב2 מילימטר של ההמנגיומות, והוא המליץ לחזור על ה-MRI תוך חצי שנה, ואם הגידול, ההגדלה תימשך,
כן.
לעשות SRS.
כן, לסתם אותם, או לצרוב אותם, או להקרין אותם, או לעשות כן. משהו אחר. אוקיי.
כן. אז בוא נפריד. אבל זה לא פתרון, לא ענה לשאלה של ההתעלפות.
אז בוא אני אענה לך לשאלה של ההתעלפות. ב-99% ההתעלפות היא מסיבה לבבית. כלומר, בהפרעה בקצב הלב, או בירידת לחץ דם. התעלפות לרוב היא מסיבה של הפרעת קצב, פתאום או נפילת לחץ דם, היא נכנסה למקלחת, היו מים חמים, הייתה הרחבה של כלי דם, זאת יכולה להיות סיבה מאוד שכיחה, או שהופיעה איזושהי הפרעת קצב, זה דבר הכי שכיח. אפשרות אחרת...
עשתה שלוש בדיקות, היינו אצל קרדיולוג, עשתה מיפוי לב ואקו דופלר, וגם הולטר לב, כן, אקו דופלר, והולטר, אמרתי, אקו דופלר, הולטר לב ומיפוי.
כן.
ואנחנו עומדים להגיע לקרדיולוג לסיכום, כן. הבדיקות האלה. הם מצאו כמה הפרעות קצב, אבל לא משהו דרסטי.
כן, אתה יודע, אחת הבעיות הגדולות היא שבדרך כלל כשיש הפרעות קצב, שאתה עושה הולטר, ההפרעות האלה לא מופיעות. ואחרי שמנתקים את המכשיר, ההפרעות מופיעות. זה דבר שאנחנו יודעים אותו, כי הרי את האולטר אתה עושה 24 שעות, ואין להפרעות קצב כל הזמן. הפרעה קצב יכולה להופיע פעם בשבוע לכמה דקות ולחלוף, ואז היא יכולה לגרום להתעלפות או לתחושה לא טובה. יש הרבה מאוד חולים שיש לה, אז לכן אם זה ממשיך, אנחנו יכולים לעשות כמה דברים, או קודם כל לעשות הולטר של יותר מ-24 שעות, או אפשרות אחרת, להשתיל מתחת לאור, מה שנקרא לופ ריקורדר, מכשיר כמו ריביל, שזה מכשיר מה שהשתילו לביבי, שהוא כמו הולטר, שבודק את קצב הלב, למשך, כמו הולטר, אבל שמשדר 24 שעות ביום, שלוש שנים. ואז הרופא יכול לראות בדיעבד אם קרה משהו, או שהחולה מרגיש לו טוב, הוא מסמן, הוא רושם את השעה, או שלוחץ על איזשהו כפתור שיש לו בשעון או בכיס, ואז הרופא יכול לראות, ברגע ששפרת קצב, הרופא רואה, יש שידור מהמכשיר דרך... יש מכשיר שמושתל בחזה, מתחת לאור, מכשיר שנראה כמו... חלק העליון של עת, ממש משהו קטן, לא רואים אותו, לא מרגישים אותו.
איך הוא נקרא שוב? איך הוא נקרא?
באופן כללי זה נקרא לופ ריקורדר. משדר, כן. אבל יש מכשיר שנקרא רוויל. רוויל של חברת מדטרוניק.
כן.
שזה מכשיר שהוא מאוד מאוד קטן, מוכנס מתחת לאור, בלילה, כי יש לה גם מכשיר ידני, שאם היא מרגישה לא טוב, או יש לה סחרחורת, או היא מרגישה משהו בחזה, היא לוחצת עליו וזה מסמן. ליד המיטה בלילה, יש לה משדר, שהיא הולכת לישון, היא לא עושה שום דבר. המשדר הזה קולט את מה שיש בלופ ריקורדר, מה שיש לה בחזה, ומשדר אותו לענן. משדר אותו לענן.
כן, אני מבין.
מהענן, אם יש משהו, זה מודיע לרופא. והם מתקשרים אליה, ואז אפשר לעקוב אחרי ה-24 שעות ביום, במשך שלוש שנים. אחרי שלוש שנים, הבטריה נגמרת, ואז או שמחליפים, אי אפשר להחליף סוללה, או שמחליפים מכשיר, או שמשתילים מכשיר אחר.
זה כרוך בניתוח ההשתלה הזאת?
זה ניתוח צ'יק. כלומר, בהרדמה מקומית עושים חתך בגודל של, החתך כולו בגודל של פחות מסנטימטר, ודוחפים דרכו משהו, זה הכל.
אני מבין. עוד פרט קטן, לפני שלושה ימים היא נפלה תוך כדי שינה מהמיטה. זה יכול לזה איזשהו קשר?
ב-90% לא, אבל קשה לדעת, כי בדרך כלל מסתובבים מהמיטה, או שישנה עמוק מדי, כי בדרך כלל יש לנו... בחלק גדול מתהליך השינה שלנו, בעיקר בשינת חלום, שזאת השינה שאנחנו יותר פעילים, כי אנחנו חולמים כל מיני דברים שזה אקטיביים, אז הגוף משותק. כלומר, כשאנחנו ישנים וחולמים, בדרך כלל הגוף משותק. יש מצבים שהגוף לא משתתק תוך כדי שינת חלום. ואז אנשים לפעמים מרביצים, לפעמים משתוללים, לפעמים צועקים, לפעמים מסתובבים ונופלים מהמיטה.
כן.
אבל זה בדרך כלל לא קשור להפרעות קצב נפילה מהמיטה.
אני מבין. אני מאוד מאוד מודה לך ושבת שלום.
שבת שלום ומבורך. כן, מי איתנו על הקו? סיימנו את השעה, אז רק רגע, לא נגיד שלום לפני, שנודה למאיר הפרץ עורכת התוכנית, לעדן בנרי המפיקה, לשי אדלר שאחראי לדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שאחראי ללייב. לתמר שלומוביץ שאחראית על השדור ב-103 FM, ולדוד אודרה שאחראי על השדור ב-104.5 FM. מי שרוצה לעלות לשידור בשעה השנייה עוד כמה דקות, שיתקשר ל-1-900-722-103. אני חוזר, טלפונים לעלות לשידור, 1-900-722-103, והודעות בוואטסאפ או שאלות אפשר לשלוח ל-054-70-103-70, פרסומות, חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, עורכת התוכנית מירה פרץ, מפיקה עדן בן ארי, אחראי לדיגיטל שי איידלר, על הלייב אחראי אליעזר בן יהודה, ועל השידור אחראי תמר שלומוביץ ב-103 FM ודוד הודרה ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו כרגיל, מי שרוצה לעלות לשידור 1-900-722-103, ושאלות בוואטסאפ ניתן לשלוח ל-054-70-103-70. אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו? הלו,
שלום.
וברכה. שלום וברכה.
מדברת אתי.
כן, אתי.
ורציתי לשאול לגבי הבן שלי, בן 27.
כן.
שיש לו זעת יתר.
איפה?
בגוף.
בכל הגוף או... כי יש הזעת יתר שהיא אזורית, בידיים, בכפות הרגליים, בכפות הידיים, מתחת לבתי השכם.
בעיקר בגב, באזור הגב.
כן. כן. מה השאלה? מה לעשות?
השאלה, כן, אם צריך לעשות בדיקות מיוחדות, תפנו אותנו לרופא אור.
תראי, אין הרבה מה לעשות עם זה בגב, אפשר להזריק, יש כמה טיפולים להזעת יתר, השאלה, האם... עד כמה ההזעת היתר היא הזעת יתר? כי אם אני מדבר על הזעת יתר לפעמים בידיים וברגליים, אז בידיים הילד יכול לנגף את הידיים, ואחרי שהוא מנגב את הידיים, תוך דקה הידיים שלו רטובות כאילו שהוא טבל אותם במים.
לא, זה לא קרה.
זה לא קרה. לא. עכשיו, אם זה בגב שהוא לובש חולצה, ותוך דקה או שתיים החולצה רטובה כולה, אז זה נקרא הזעת יתר. עכשיו, הוא שמן, הוא רזה?
יש לו עודף. יש לו עודף של משקל. לא הרבה, אבל יש לו קצת.
כי תראה, אם מישהו מאוד שמן, אז בדרך כלל יש אנשים שמנים בפעילות גופנית מזיעים יותר. האם כשהוא נמצא במנוחה מוחלטת, בחדר ממוזג, הוא מזיע גם כן?
לא, אבל תמיד חם לו,
המזגן
יכול להיות על 18 מעלות קור.
תמיד חם לו. כן, תראי, תמיד... מה שאני מציע זה להיבדק על ידי רופא אנדוקרינולוג, שזה רופא של בלוטות,
כן.
לראות בדיוק עם, לגבי פעילות של בלוטת המגן ובלוטות אחרות. זה דבר אחד. וזה הדבר הראשון, ואחר כך לרופא אור, רופא אור לא יעזור הרבה, ואם זה יעזור, אם לא, אז יש אפשרות לתת כמה סוגים של תרופות שאפשר לנסות לתת לו אותם.
הבנתי.
כן, אבל...
את התרופות יהיו לפחת לכל החיים?
חכי, קודם כל שזה יעזור, אחר כך אנחנו נדבר, ואם זו תרופה שלא מזיקה ולא משפיעה לרעה, ומנעת ממנו להרגיש אי נוחות, אז זה לכל החיים. אנחנו אוכלים כל החיים, אנחנו משתמשים בנייר טואלט כל החיים, אנחנו מתרחצים כל החיים, אנחנו משתמשים בסבון כל החיים, אז לא... ואם יש חס וחלילה סוכרת לילדים, אז הם מזריקים פעמיים ביום אינסולין כל החיים, ואם יש למישהו אפילפסיה, הוא לוקח שניים או שלושה כדורים כל יום כל החיים. אם אתה מרגיש, לוקח כל החיים ומרגיש טוב, זה היתרון של הרפואה המודרנית.
אז אתה אומר קודם כל לעשות בדיקות אצל אנדוקרינולוג?
כן, להתייעץ עם אנדוקרינולוג. לא לעשות בדיקות, להתייעץ איתו.
להתייעץ איתו.
כן.
ואז ללכת לרופא אור.
לפי המצב, ללכת לרופא אור. אולי לא צריך, אולי הוא ימצא משהו שלא בסדר, פעילות יתר של איזה בלוטת מגן או משהו כזה שגורם לו. איך הדופק שלו? מהיר? רגיל?
לא, רגיל. לא מתלונן.
כן. כשהוא עובד בחדר ממוזג, זה גם קיים?
כן. תמיד חם לו, לא מסוגל
לא, יש להבדיל בין חם לו תמיד.
כן.
חם לו תמיד זה יכול להיות פעילות יתר של בלוטת המגן. לבין מזיע כל הזמן. מזיע כל הזמן יכול להיות משהו גם הורמונלי וגם קשור לבלוטת המגן.
אוקיי, בסדר.
הוא אוכל חריף?
לא.
הוא לא אוכל חריף, אוקיי. בסדר גמור, זה מה שאני יכול להציע.
בסדר,
אוקיי.
שבת שלום, תודה
שבת
רבה.
שבת שלום, כל טוב. כן, מי איתנו? הלו.
שלום.
וברכה.
מדברת יעל, אני בת 70.
כן, יעל.
בבדיקת דם האחרונה שעשיתי, הקולסטרול LDL יצא לי, רגע, שנייה, אני אסתכל עוד פעם שאני לא אתבלבל, 29.2, שזה ממש נמוך.
כן, נכון.
הרופאה לא התקשרה עליה. במקרה הייתי אצלה, אז היא עברה לבדיקות, היא אמרה לי...
את לוקחת כדורים להורדת שומנים?
כן, אני לוקחת סטטור 20 מיליגרם ביום.
כן, וכמה סך השומנים שלך?
מה זה סך השומנים?
כמה, יש מה שנקרא רק קולסטרול, לא LDL. יש לך, כשמדובר על שומנים, יש לך כמה
שורות. כן, יש לי ככה.
יש טריגליצרידים.
טריגליצרידים, יש לי 220.
אוקיי, קצת גבוה.
Non-HDL קולסטרול 73.
אוקיי.
קולסטרול HDL 54. קולסטרול LDL 29.2, ואלה כל הקולסטרולים שיש לי.
אז לא הייתי מתרשם.
לא? כי היא אמרה לי לקחת יום כן, יום לא, ואני קוראת באינטרנט, שזה יכול להיות מלא דברים מפחידים.
לא, אז אל תקרי באינטרנט. תראי, את יכולה לקחת באמת יום כן ויום לא, כי סך הכל הקולסטרול שלך הוא... אין לך רק קולסטרול? טוטל קולסטרול?
טוטל קולסטרול אני לא רואה, לא. טוטל קולסטרול לא רשום לי.
כולסטרול 127.3. אוקיי, אז באמת זהו, זאת הבדיקה שהייתה חסרה לי.
כן, כן.
אז אם כך, מה שאת יכולה להוריד את הכדור, כמה את מקבלת סימבסטטין? כמה מיליגרם?
זה לא סימבסטטין, זה סטטור 20 מיליגרם ביום.
שתוריד לך ל10 מיליגרם.
אה, זאת אומרת, מה עדיף, יום כן או יום לא, או ש10 מיליגרם?
אותו דבר.
אותו דבר?
אותו דבר.
טוב, אז אני
נעשה
ככה.
כן, את יכולה יום כן ויום לא, יום כן ויום לא זה מספיק, וזהו. עכשיו, אבל מה שכן, כדאי לך להוריד טיפה את הפחמימות, את הסוכרים.
כן, זה אני יודעת, בגלל הטריגליצרידים.
בגלל הטריגליצרידים.
אני שסכרת שהיא מוזנת.
אוקיי, אז...
6.5.
זה קצת, להוריד קצת, כי את הטריגליצרידים אפשר להוריד בתזונה אם מורידים פחמימות. ואת הכולסטרול אי אפשר להוריד עם תזונה. הבנתי. אפשר, אבל צריכים ממש לעשות דברים מאוד קיצוניים.
הבנתי.
אוקיי?
תודה רבה לך, פרופסור.
כל טוב, יעל. כל טוב, תרגישי טוב, שבת שלום ומבורך. ומי איתנו על הקו?
על הקו, אתי.
שלום, אתי.
שלום וברכה.
כן, בת כמה את היום?
אני רוצה לשוחח בקשר לבת שלי, שנולדתי בשעה טובה נכד חדש, אבל יש לי איזה סיפור עם הבת.
בת כמה הבת שתהיה בריאה?
היא בת 37.
אוקיי, אני איתך, אתי.
העניין הוא כזה, היא ילדה לפני איזה חודשיים, תינוק מקסים, חמוד חמוד, אבל היא עברה ניתוח קיסרי, הזריקו לה אפידורל, ומאז הרגל שלה, הרגל השמאלית שלה, יש לה נימולים כאלה בכף הרגל, ומכף הרגל עד הברך, קשה לה לתפקד איתו, הוא פשוט, היא כאילו צולעת. עכשיו, הרופאים שם, בית חולים לא משנה, אמרו לי שתלך לפיזיותרפיה וכו', אז היא נרשמה למכון שיקומי גם בעיר שלי, אחרי 8-9 מפגשים, אמרו לה, תשמעי, אין מה לעשות. ועכשיו היא קנתה גם מכונה כזאת שהיא עושה פולסים חשמליים.
כן,
השאלה שלי, אז מה אני עושה, איך אני עוזרת לה?
קודם כל, האם נוירולוג בדק אותה?
כן, בדק ואמר לה, זה יעבור, זה יעבור. אז אני לא יודעת כמה זה...
EMG עשו לה?
כן, עשו לה, והיה בסדר.
אז אם EMG בסדר, עכשיו ככה, האם היום או אתמול, מתי ראית אותה פעם האחרונה?
מתי ראיתי אותה? לפני יומיים.
האם לפני יומיים שראית אותה, המצב שלה היה קצת יותר טוב מה שלפני חודש?
לא, אני מרגישה טיפה שיפור, כי הולכת גם עם סד כזה.
את מרגישה טיפה שיפור, אז זה ישתפר.
אז זה ישתפר? כן.
אם את מרגישה טיפה שיפור אחרי חודש, זה ישתפר.
עכשיו, יש לי שאלה, בבקשה.
בבקשה.
האם טיפול אלטרנטיבי, סיני, מחתים וכו', יכול לעזור לה?
יכול לעזור, אבל זה גם, תראי, יכול לזרז את ההחלמה, אבל גם הייתי עושה בנוסף לכך, קצת רפלקסולוגיה.
אוקיי.
רפלקסולוגיה וקצת דיקור.
דיקור סיני, אוקיי. תודה רבה לך.
כל טוב.
כיף לדבר איתך, תאריך ימים עד 200 אפילו.
תודה, לא, אל תעשי לי את זה.
לא.
לא, עד 200.
אתה כל כך נחוץ לאנשים.
על 197 אני מוכן להסתדר, אבל 200 באמת.
תודה רבה לך, שבת שלום.
כל טוב, אתי, שבת שלום.
ביי, ביי.
כן, מי איתנו, הלו? כן, אתם יודעים כשאומרים לי תחייה עד 200, זה מזכיר לי את הסיפור, אני חושב של, לא זוכר מי כתב אותו, קבק או כהן, הסיפור על העיר בלוז. הייתה עיר בלוז, זה סיפור כמובן, עיר דמיונית, שהייתה מוקפת בחומה. העיר הייתה מוקפת בחומה, וכל מי שהיה חי בתוך החומה, לא היה, מוות לא היה מבקר בעיר הזאת. אבל אנשים בשלב מסוים קצו בחייהם, כבר התעייפו מהחיים, ואז הם היו יוצאים מחוץ לחומות העיר, ומתיישבים על האבן מחוץ לחומות, וככה הם היו הולכים לעולמם. אז גם לחיות עד 200, זאת לא ברכה הכי גדולה. כן, מי איתנו על הקו?
אני ב-103FM, על הברכיים, על נושא של הברכיים.
כן, כן, אני שומע אותך. עם מי אני מדבר?
אני מחכה שיעלו אותי.
הנה, העליתי אותך, את כבר איתי. כן, עלית.
הלו?
כן.
יום, שלום.
כן.
שלום.
למה מבלבלים לך במוח שם ברקע?
לא, כי השכן רצה משהו, אז אמרת לו, לא, אני חייבת להעלות
את התיזור. מה, חצי כוס חלב, סוכר, זיתים.
שלום, כבודו. שלום וברכה.
תודה.
באמת, אני שומעת את זה בדבקות, כל הזמן, בימי שישים, מחכה לך.
תודה רבה.
אז ככה,
אני לאחרונה, אני שבריה בדרך כלל, אני בת 66.
ואיך קוראים לך? או איך נקרא לך?
לאחרונה סובלת מאוד מאוד מברך שמאל.
כן.
עכשיו, אני לא יודעת, אני חיתנתי לפני כחודש וחצי, ומאז שלושה ימים, אולי רקדתי, אולי השתוללתי, אולי יתר על המידה, אבל בסופו של דבר, אני סובלת מאוד מאוד מאוד. הייתי בתל השומר, הייתי בטרם, קיבלתי זריקות, זריקה אחת, סליחה, קיבלתי, וזה לא עבר.
אז מה את אומרת, אסור לחתן את הילדים?
לא, אסור לקפוץ מגיל 60.
טוב, תקשיבי.
האם עשו לך... בגיל 60.
ומה אמרו לך הרופאים שבדקו אותך?
ממש ממש סובלת. ודבר נוסף, שגם אני מרגישה את זה לאחרונה, יש לי התכווצויות באצבעות של הרגליים, בפרט לפנות בוקר. ואני מרגישה שאני קמה ואני ככה דוחפת את הרגל על הקרקע, על הרצפה, כדי
להרגיש
את הרגל. זה עובר לי אחרי... אולי 20-30 שניות, אבל זה די מטריד אותי.
תגידי לי, איזה כדורים את לוקחת
ללחץ? אז ככה.
ללחץ דם, תגידי לי בעיקר.
קודם כל נתנו לי אוטופן.
אוטופן, כן.
כן, ברקסין.
ברקסין, כן.
לקחתי אוטופן, ברקסין, זלדיאר, ארקו טבע.
אנקוקסיה, כן.
וזהו, וזה לא עוזר.
עכשיו אני שואל, רק רגע, דקה.
כן.
את מקבלת כדורים ללחץ דם?
לא, שום כדורים אין לי קבועים.
אין לך שום דבר קבוע. אוקיי, איפה את גרה? באיזה אזור? לא חשוב לי את הכתובת.
אני גרה בבני ברק, באזור קריית הרצוג.
לא חשוב לי איפה, בבני רק אני חושב שהמים מותפלים. אוקיי. תראי, קודם כל בואי נפריד בין שני דברים. אני לא חושב שיש קשר בין הברך, בין הכאבים בברך לבין ההתכווצויות ברגליים.
אוקיי.
אז אני מציע לך לנסות להוסיף מגנזיום.
רגע, אני ארשום.
תרשמי, תקני מגנזיום.
מה זה, צריך מרשם רופא?
לא, נכנסים לכל בית מרקחת או לבית טבע ומבקשים מגנזיום ולוקחים כדור אחד. של בסביבות 500 מיליגרם פלוס מינוס.
רגע, 500 מיליגרם.
פלוס מינוס.
לא שמעתי?
פלו בערך, יכול להיות 520 מיליגרם, יכול להיות, כן? ולוקחים אותו בערב לפני השינה עם האוכל. זה דבר אחד, וזה קרוב לוודאי יקל על ההתכווצויות. אבוקדו את אוכלת?
אני אוכלת אבוקדו, אני אוכלת אוכל מאוד בריא.
לא, אני שואל בגלל ויטמין E.
אני אוכלת אבוקדו, כן.
אוקיי, בסדר גמור. בואי נמשיך הלאה, לגבי הברך.
Okay.
יכול מאוד להיות שאת באמת פגעת או קראת גיד בברך, או יש משהו, אם זה התחיל מיד אחרי הקיפוצים והדילוגים.
כן. Okay. אני אגיד לך מה, אני עשיתי, אתמול עשיתי
את המקרה
הזאת שעושים לכל הגוף, שכחתי.
סיטי? סיטי, MRI?
עשיתי גם צילום, עשיתי אולטרסאונד, קיבלתי זריקה, אתמול עשיתי מיפוי עצמות. כן?
מיפוי עצמות הראה שיש שם מצב דלקתי, זה לא יפתור את הבעיה.
השאלה לא היא... מצאו שום ממצא. הכל הבדיקות, הם אמרו לי שיש לי היות בעגילי, אז יש לי ניוון קל בברך, אבל זה לא הכאבים. זה לא הכאבים, הכאבים לא מגיעים משם.
תראי, הכאב יכול להגיע, מאוד. תראי.
עכשיו יש לי הטבה, כי עשיתי משהו טבעוני, וחברה שלי אמרה לי שיש משהו מצוין לעשות, ואכן כן אני עושה את זה.
מה את עושה?
אז אני אגיד, זה יכול לעזור לכל מי ששומע. לקחתי שמן זית, חיממתי אותו על הגז, זאת אומרת שזה ממש יבעבע.
כן.
והוספתי לזה ציפורן. כמות נדיבה של ציפורן יחד עם השמן, ואז זה מבעבע ונשמע עם הפיצוצים של הציפורן. אני מסננת את הציפורן מהשמן, יש לי שמן זך בנקי, וכל יום, אולי 3 פעמים ביום, אני מורחת עם הציפורן, את השמן על הברך, לכל אורך הברך. ממש ממש בצורה מאוד יסודית, עושה כמין מסאג' כזה טוב, וחובשת את הרגל, ואני אגיד לך את האמת, זה ממש ממש אני מרגישה, אני יש שיפור, אני כבר יכולה ללכת, אני לא אומרת, לא כואב לי, איי, ואני כל רגע דואגת ויש שיפור, ברוך השם מצוין.
נו נהדר, תראי, מה שאני יכול להגיד לך, האם עשו לה, לשאול אותך, האם עשו לך צילום ברכיים רגיל פשוט בעמידה?
כן, כן, בטח, כן.
בעמידה,
כן.
ואין לך שחיקה של סחוס.
אין לי, הוא אומר לי שיש לי, שלום אבא, יש לי ניוון, קל בברך, אבל זה לא מה שגורם לך לכאב.
אוקיי,
זה תראי. זה נורמלי וזה בסדר. התוצאות של הבדיקות מצוינות, הוא אומר, ביחס לגילי, הוא אומר
שזה מעולה. אז איך אומרים, לא יעז.
אנחנו ניקח אותך, נשלח אותך ל... מהבדיקה הזאת של
העצמות. MRI. ניפוי עצמות, אוקיי. תקשיבי, לא יעזור לך, תהיי בריאה.
תודה רבה. אז רגע, אז מה אתה, אז אני אקח את המגנזיום?
קחי את המגנזיום, זה יכול לעזור לך.
למה זה יכול לעזור לי?
להתכווצויות שרירים, כן.
אוקיי. עכשיו, יש לי את הבעיה גם של אוגוסט, זה ציפורת שעולה אחת על השנייה. מצד ימין...
מה זה ציפורן שעולה הרי אחד?
מכל צד יש לי את האצבע שאחת עולה לשנייה בכיוון הנגדי.
אוקיי, יש לך מה שנקרא הלוס ולגוס.
נכון.
כן.
מה עושים בזה? חייבים לעשות ניתוח?
תראי, תלוי באיזה דרגה זאת, כי יש גם דברים שאפשר לשים בין האצבעות כדי ליישר אותם.
איתי, זה לא עזר,
זה
הדרגה היא כנראה מאוד גבוהה.
אז ניתוח.
ניתוח.
ויש, הניתוח הוא ניתוח פשוט יחסית.
ואתה, יש לך למי להמליץ או שאתה לא ממליץ?
אני לא ממליץ על מנתחים. אני, אם אני ממליץ, אם הניתוח מצליח, אז זה בינגו. אם הניתוח לא מצליח, קרה סופי של.
טוב, אתה תשמע, אני רוצה להגיד לך שאתה ממש מקסים.
תודה רבה.
ונורא כיף לשמוע אותך, ואנחנו צוברים הרבה ידע ומכל מה שקורה.
לא, גם אני צובר, היום למדתי על שמן...
ורפואה שלמה לכל אלה שמתייעצים ושואלים.
היום למדתי על שמן וציפורן, זה גם טוב לציפורניים דרך אגב?
אני לא יודעת.
אני צוחק, אני צוחק.
אין לי את הבעיה של הציפורניים, אבל אני אומרת לך שזה ממש ממש בדוק.
אני האחרון... אני האחרון שמזלזל ברפואה טבעית, רק שתדעי.
כן.
אני מאמין גדול, ואני אומר שלפעמים עצם המסאז' גם יכול לעזור. עצם המסאז' בשמן יכול לעזור, הוא משפר את זרימת הדם. הרי מה היו נותנים? יש כאלה שעושים את הזהו עם ערק, עושים מסאז' שהוא גם כן משפר את זרימת הדם, אבל...
הדרך אגב, ציפורן גם מאוד מאוד טוב לכאבי שיניים.
נכון. נכון.
וגם בעלי עשה את זה, וזה ממש ממש טוב.
הרפואה, הסינית...
אנחנו נצטרך לשמוע אותך בפעמים הבאות.
הרפואה הסינית מכירה בחומרים מקררים וחומרים מחממים.
ממש תודה רבה, עזרת לי מאוד. שר כוח ושבת שלום.
שבת שלום והרבה בריאות. כן, ומי איתנו על הקו? הלו, שלום. Anybody home?
הלו?
כן.
שלום.
וברכה.
אלי, אני קודם כל מאוד מעריך ונהנה מהתוכנית שלך.
תודה אלי.
כל כך מעצירה ומעניינת.
תודה רבה.
אז ככה, אני בן 64, בריא בדרך כלל. בנחיתה מטיסה, לפני שבועיים, הייתי מאוד מצונן ומנוזל. לאחר מכן, הסתבר שזו קורונה.
בדיוק. אני לא יודע אם שמעת את הפתיח של התוכנית שלי הפעם.
שמעתי.
שמעת, זהו, אני הרבה, אני רואה, נתקל בהמון אנשים עם קורונה, ואני שואל אותם, מדי חזרת מטיסה? אז הם אומרים לי, זה היה לאחרונה, כלומר, חלק גדול מאנשים חוטפים קורונה בטיסות. אוקיי, אני איתך, אלי.
בזמן הנחיתה, היה לי לחץ, כמו שתמיד יש באוזניים, פימפמפי כדי לאזן את הלחץ באוזניים, אוזן ימין נפתחה יפה, אולם אוזן שמאל, נשארה סתומה עם נוזלים באוזן, בבדיקה אחר כך התברר שיש נוזלים באוזן.
כן, ודאי.
וחטפתי טינטון, צפצוף בתדר מאוד מאוד גבוה כל הזמן.
כן.
רופא אף אוזן גרון שלח אותי לבדיקת שמיעה, התוצאה הייתה באוזן ימין ירידת שמיעה של SN ברמה קלה, עם החמרה בתדרים 4-6 קילוהרץ, לרמה בינונית, ובאוזן שמאל ירידת שמיעה SN עם רכיב מעורב בתדר של 4 קילו הרץ ברמה קלה עד בינונית חמורה. אז פניתי למומחה אף אוזן גרון, מנהל מחלקה, שרשם לי פרדניזון 60 מיליגרם לחמישה ימים.
כן, וגם נתן לך גם ספרי של אבא מיקס או...
לא, הוא נתן לי ככה, הוא נתן לי 60 מיליגרם פרדניזון לחמישה ימים, עם ירידה הדרגתית.
כן.
ונקסיום, פלוס נקסיום.
מה, כן? נקסיום כדי להגן על הקיבה באותה הזדמנות, כן?
וקלרינז פעמיים ביום, וטיפות רב סטרונז פעמיים ביום.
אוקיי, סטרונז. אם הקלרינז אל תמשיך הרבה זמן, עם הסטרונז אתה יכול להמשיך יותר. סטרונז זה ספרי של סטרואידים כדי לפתוח לך טיפה ולעברר את התעלות, את, 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 ה, את המעברים של האוויר לאוזן, אבל קלרינז לפעמים אפשר להתמכר לזה, ואז קח את זה, תנס, קח את זה לא יותר משבוע.
אוקיי. עכשיו אני כבר לוקח את הפרמיזון הזה במשך יומיים, שלושה, מיד אחרי שאני לוקח את הכדור, אני מרגיש איזה טקטוקים כאלה, כאילו שזה הולך להיפתח, אבל זה עדיין סתום, והטמטום ממשיך.
אני מציע לך גם לאכול מסטיק או למצוא סוכריה, כי התנועות של הליסה, מה אתה עושה את זה?
כן, כן, זה גם לא עוזר, אני יודע מה. עכשיו, השאלה אם הטיפול הזה שהוא נתן לי יעזור, ואם יש פתרונות נוספים, ואם עצם העובדה שזה קרה בזמן קורונה, הרי הקורונה היא משהו חדש ולא כל כך מכירים, אם כל הסיפור הזה נכנס לי שם לאוזן,
זה סביר להניח שזה...
ועוד דבר שרציתי לשאול, הוא התנה אותי גם ל-MRI.
אנחנו נותקנו דקה אחת, אנחנו ננסה לחדש את הטלפון, ננסה לחדש את השיחה איתו. כן, כן, קורונה לפחות למיטב ידיעתי לא גורמת לבעיות באוזניים, ודאי לא מהסוג הזה, אבל תכף נעלה אותו על הקו. ו הלו? כן, נותקנו, כן.
חזרתי אליך.
כן.
אז אלה היו השאלות, ורציתי לשאול אם, הוא הפנה אותי גם בהמשך ל-MRI מוח ואוזניים, האם יש מה לפחד מהדבר הזה?
למה לפחד?
לא יודע, מה הסיבה?
תראה, הוא רוצה לראות את האוזניים, לראות אם הטינטון הוא טינטון שהוא כן קשור לסתימה באוזן או לא קשור בסתימה באוזן. הסיכוי הוא פשוט רופא זהיר, אבל הסיכוי שיהיה משהו לא תקין ב-MRI שואף לאפס. אבל יש מצבים שיש ירידה בשמיעה, וזה בגלל תהליכים שפירים, אני מדגיש, שפירים, שנמצאים על עצבי השמיעה. אז ואת זה אפשר לראות ב-MRI. אבל אני מדגיש שזה דברים שפירים ולא דברים גדוליים, ולא ממאירים. אוקיי, אז זה דבר אחד. דבר שני, זה בדרך כלל הטיפול הזה עוזר, משום שלא נראה לי שזה קשור לקורונה. זה כן קשור לקורונה באופן עקיף, בגלל הקורונה הופיעה עם ההצטננות, וההצטננות גרמה לכך שהיא סתמה לך את מעברי האוויר בין הלוע לבין האוזן התיכונה. ברגע שהמעבר סתום, נוצרים נוזלים בתוך האוזן, וזה מה שקרה לך.
וזה גם מסביר את הטינטון?
וזה יכול להסביר את הטינטון, כן, הרבה אנשים שיש להם את הדברים האלה, יש להם גם טינטון, והטינטון יכול לחלוף. אבל האם אתה, כשאתה ניסית לפמפם והיה איזה שינוי קל?
אחרי שכבר התחלתי לקחת התרופות, לא ניסיתי לפמפם. אחרי זה כבר פחדתי לטנטן שלא ייכנס פנימה עוד יותר בתוך האוזן התיכונה. כי הרי ברגע, בזמן שאתה מפמפם, אז נכנס יותר לחץ.
כן, אבל זה גם יכול לשחרר את הזהו, זה לא צריך להיות דבר שצריך להפחיד אותך. אבל בסדר, בוא תחכה, כמה אתה לוקח עכשיו פרדניזון?
60 מיליגרם, 60 מיליגרם למשך 5 ימים.
כמה ימים חלפו? יומיים?
יומיים, כן.
אוקיי, אני אופטימי לגבי תוצאות הטיפול.
כן.
כן, אבל אל תשכח את הנקסיום כדי להגן על הקיבה, בן כמה אתה? 64.
64,
אז תאכל פחות סוכרים. ופחות מלח, כי הפרדניזון גם מעלה את הסוכר בדם וגם מעלה את לחץ הדם.
הבנתי. אפשר עוד שאלה?
ודאי.
יש לי, כל בוקר יש לי כאבי גב ובגב תחתון, אני קם מהמיטה אחרי תנועות מסוימות וזה, זה מסתדר. בצילום רנטגן גילו שיש שם איזשהו ניוון בין החוליות. השאלה, אם עצם זה שזה משתחרר במשך היום, זה אומר שזה שרירים?
קודם כל, אם זה שלט? כל בוקר, אז תקום בצהריים. תראה,
okay.
כשאתה הולך לישון, בדרך כלל החלק הראשון של השינה הוא חלק שאתה ישן יותר עמוק, ואז אתה לא זז. עכשיו, לכל אדם בגיל 60 פלוס, סליחה, בגיל 20 פלוס למעשה, אבל כבר בגיל 50-60, יש שינויים ניווניים בעמוד השדרה. ברגע שאתה שוכב ולא זז במשך כמה שעות, ברגע שאתה מתחיל לזוז, יש כאבים. אז כאבים שהם בבוקר וחולפים בדרך כלל תוך 20 דקות, חצי שעה מאז הקימה, הם כאבים שקשורים לתנוחתיות ולקיבעון קצת של עמוד השדרה. Uh-huh. עכשיו, אני חושב שאני יכול להמר שאתה לא עושה פעילות גופנית.
נכון.
אוקיי. כי אנשים שעושים פעילות גופנית, והתעמלות ומורידים וכפיפות ודברים כאלה וסקוטים, יש להם פחות כאבי גב, למרות שיש להם שינויים ניווניים. אז מה שאני מציע, קצת פעילות גופנית זה תמיד טוב, לפחות אפילו פעם בשבוע, זה מבחינת כאבי הגב. דבר שני, ברגע והכאבים עוברים אחרי 20 דקות, חצי שעה מאז שאתה מתעורר, אז אין מה לחשוש. זה כאבים שקשורים לתנוחה, יש כאלה שקמים עם כאבי ראש בגלל שינויים בעמוד השדרה הצווארי, שגם כן מקבע ובגלל הקריות, ואז גם תוך חצי שעה, שעה, עד שהם מצחצחים שיניים ורוחצים פנים ומתגלחים, אם זה גברים ומתארגנים, או נשים שמות קרם, אז כאבי הראש כבר יורדים ומתפוגגים, ואם זה כאבי גב תחתון, הדבר דומה.
הבנתי. אני מאוד מאוד מודה לך.
כל טוב, אלי.
יש לך תוכנית מדהימה. תודה
רבה, כל טוב.
כל שבוע.
כן, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לשידור, 1-907-2213, ווואטסאפ אפשר להתקשר, להשאיר הודעות ב-054-70-103-70. יוצאים להפסקת פרסומות ונחזור לרביע האחרון של התוכנית, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרתי אליכם ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
וברכה.
שומעים אותי. מדברת כאן מיכל, אני בת 71.
כן, מיכל.
בריאה.
כן.
פעילה.
יופי.
לא לוקחת כדורים. לאחרונה התחילו לי כאבים בצוואר, והרופא אמר שזה כנראה ממיזוג אוויר, ונתן לי קומבודקס. לקחתי את זה יומיים, אבל לא הרגשתי טוב עם זה והפסקתי. הכאבים קצת פחתו עם הזמן, אבל עדיין אני מרגישה נוקשות בצוואר, ובצילום רנטגן...
יש שינויים ניווניים.
יש מבנה גרמי תקין של החוליות, ויצרות בין C4, 5, 6, 7 עם שינויים ניווניים. השאלה אם יש מה לעשות.
כן, יש מה לעשות. פיזיותרפיה, לשחרר טיפה את הצוואר, או לעשות טיפול אלטרנטיבי בדיקור, או לעשות טיפול אלטרנטיבי בשיאצו, רק בעדינות. כל הטיפולים יכולים, צריכים להיות בעדינות. את יכולה לבקש מקופת חולים שיפנו אותך לרפואה משלימה, ואם עושים לך טיפולים, אם זה מסאז' שיהיה מסאז' עדין, ואם זה שיאצו, שיהיה שיאצו בצוואר או בעמוד השדרה שיהיה עדין. כלומר, זה לא צריך לכאוב לך, כי אם זה כואב, סימן ש... מגרים יותר מדי את המקום, ואז גורם לספזם, לקיבוץ שרירים יותר גדול. עכשיו, שינויים בעמוד השדרה הצווארי והגבי, הם שינויים מאוד מאוד אופייניים לגיל. אז זהו, אז, ועכשיו, כמו שזה בא זה יחלוף, עם טיפולים, וגם בלי טיפולים זה יחלוף. אבל הטיפולים יזרזו את זה. אז גם פיזיותרפיה, גם רפואה משלימה יכולה לעזור פה, ותקחי בחשבון, תרגישי יותר טוב, ובעוד חודשיים, שנתיים, משהו כזה, עוד כמה זמן זה יחזור, אבל אין מה לחשוש.
מקווה שלא.
כן, אבל זה תראי, אנחנו, זה חלק מהשחיקה של הרקמות, וזה נורמלי, וטוב שכך.
כן.
כן.
יופי, תודה רבה.
כל טוב לך, מיכל, כל טוב. כן, ומי איתנו?
שלום.
וברכה.
שלום, אני קודם כל שפו על התוכנית.
תודה רבה.
אני מצלצלת בקשר לחיידק האליקובקטור.
אליקובקטור פילורי, כן.
כן, מדובר בבן שלי שהוא בן 42.
כן.
האם אפשר להיפטר מהחיידק הזה?
כן, עם אנטיביוטיקה.
אוקיי, אבל שמענו שקיבלו פעמיים שתי סדרות של אנטיביוטיקה, ועדיין זה לא עבר. אז אחרי זה יש עוד משהו אפשרות לעשות?
אפשר לקבל אנטיביוטיקות מסוגים אחרים, כלומר אפשר לקחת תרביות ולקבל... לנסות לקבל, צריכים לגשת לרופא מומחה, לגסטרואנטרולוג או למומחה למחלות זיהומיות, והם נותנים דברים אחרים, אבל השאלה היא, יש לו, למה עשו לו את הבדיקה?
הוא הרגיש לא טוב, היו לו גזים גם מלמעלה וגם מלמטה, ואז הוא החליט ש... הוא פנה לרופא גסטרו, והחליטו לעשות לו את הבדיקה, אז עשו לו סיטי וגילו את החיידק. אז אמרו שב-90% אפשר להיפטר מזה, אבל...
נכון, נכון. ולכן צריכים לנסות כמה סוגים של אנטיביוטיקה.
זאת אומרת, לפור שלוש סדרות כאילו...
כן, אפשר לחכות קצת, ואז לתת לו סדרה נוספת, ולהמשיך עם נקסיום, או עם קונטרלוק, או עם אומפרדקס, או עם
לנטון. הנקסיום כל הזמן ללא הפסק?
כן.
חוץ מאנטיביוטיקה, כן?
כן. כן.
אוקיי,
משום שהחיידק הזה דורש חומציות, וברגע שאנחנו, כלומר, כדי לחיות, וברגע שאנחנו מנטרלים לו את החומציות, אז הוא לא מתפקד טוב. החיידק, אני מדבר על החיידק, לא על הבן. הנקודה היא, בעבר הרחוק חשבו שלא יכול, שחומציות הקיבה היא כל כך חזקה, שלא ייתכן שחיידקים מחזיקים מעמד, כי חיידקים...
חוץ מאליקובקטר.
חוץ מאשר אליקובקטר, שהוא צריך חלבון.
אוקיי, כלומר, עכשיו, כן. השאלה הנוספת שקשורה לכאן, מה בקשר למאכלים? האם יש מאכלים שלא לאכול אותם?
יש, כן, יש מאכלים שהם פחות טובים. כל המאכלים שיוצרים חומציות. בואי נתחיל באלכוהול. נמשיך בקפה. מאכלים שמכילים שוקולד למיניהם. מאכלים מתוגנים, מאכלים חריפים, מאכלים עם שמרים, כל מה שטוב למעשה. הלו? כן, כן. אז אלה המאכלים, מאכלים שגורמים לחומציות יתר.
כן.
כן.
רק רגע, סליחה. כן, ליאור. הוא בקו השני.
אני שומע שהוא לכל החיים. תגיד לו, אמרתי לך כבר שזה לא לכל החיים.
הוא אומר שזה לא לכל החיים.
לא לכל החיים. מה זה כל החיים? תלוי כמה חיים. כל החיים שלי זה לא כל החיים שלו.
נכון.
כל החיים שלי הרבה יותר קצרים מכל החיים שלו. אז אם לי יגידו כל החיים, אני אגיד אמן. ואם יגידו לנכד שלי כל החיים, אני אגיד, מה, השתגעת פתאום כל החיים?
עכשיו, מה בקשר לבשר, דגים, פה אין בעיה?
רק אם זה קשר.
רק אם זה קשר.
אני כמובן, כן. אבל בשר ודגים אפשר לאכול. אבל עוד פעם, בשר את יכולה לאכול אותו מבושל, כמו בבית חולים, בלי טעם, בלי ריח. בשר את יכולה לאכול על הגריל, שהוא יותר טוב. בשר את יכולה לאכול שניצל מטוגן, אז הוא יכול לעשות צרבת, ולהעלות את החומציות.
אבל על גריל אין בעיה.
על גריל אין בעיה, כן.
הבנתי.
עכשיו,
אם... מה, פירות וירקות?
פירות וירקות, כמה שיותר, יותר טוב.
פה אין הגבלה בשום דבר.
עוד פעם, תלוי בדרך ההכנה, כי אם הם על הגריל, או אם הם בתנור, אז אין בעיה. אבל אם הם בתנור, עם שמן זית, או אם הם במטבוחה, עם טון שומה, שמן, או אם הם, עוד פעם, תלוי בצורת המטבח. כן,
okay.
כי יש מטבחים שעושים את הירקות עם הרבה שמן ועם הרבה טיגון, או קודם כל מתגנים את הבצל עם שמן ושום, אחר כך מוסיפים את החריף, ואחר כך זורקים את הירקות, ואחר כך אומרים צורב לי, אז זה לא יעזור. אבל אם שמים את זה על הפלנצ'ה, או מתגנים את זה כמו אנטיפסטי, ואפשר טיפ טיפה אחר כך להוסיף מעט שמן זית, אז זה בסדר.
טוב, עכשיו, קודם כל תודה רבה, אבל אפשר שאלה בשבילי
ודאי,
גם כן?
ודאי.
אוקיי, אני בת 79.
כן.
ויש לי נימול ביד, לא כל הזמן, זה בא והולך. אני יודעת שיש לי, היו לי בעיות בצוואר.
כן, זה המקור בדרך כלל.
כן, עכשיו, זה, אני צריכה לעשות משהו...
אם זה בא וחולף, אז אין הרבה מה לעשות.
זאת אומרת, זה בא, אני מזיזה את היד וזה, וזה משתפר.
כן, אז מה, אפשר להחליף את עמוד השדרה?
נכון, אבל אני לא צריכה לעשות איזה צילום.
תעשי צילום, הצילום ועשיתי לא מרפאים. הצילום ועשיתי מאשרים שאכן יש שינויים בעמוד השדרה.
אוקיי, אבל הם ייתנו תמונה לפיזיותרפיסט מה לעשות איתי?
זה לא משמעותי. גם הפיזיותרפיה היא לא משמעותית.
זאת אומרת, אני יכולה בפיזיותרפיה לעשות הכל.
את יכולה לעשות בפיזיותרפיה הכל, ואת יכולה, והפיזיותרפיה גם לא תרפא את זה, אלא אולי תשפר את המצב. אבל קחי בחשבון שברגע שזה קורה לך, תזיזי את הראש לכיוון השני. אם זה ביד ימין, תביא את אוזן שמאל לצד, לכתף השמאלית, וטיפה תורידי את הראש, זה ישחרר לך את הלחץ. וכמו שזה בא, זה ייעלם לך, ובעוד שנתיים זה יחזור.
וזה יכול להיות יותר גרוע? בגלל הנימול?
תשובה חיובית.
כן.
משום שעמוד השדרה שלנו מזדקן כמונו.
אז אני לא יכולה להקדים תרופה למכה עכשיו?
את יכולה... את יכולה...
מה אני יכולה לעשות שזה לא יהיה יותר חמור?
לא להזדקן.
מה, לא להזדקן?
לא, לעצור את השעון.
דרך אגב, לפני 10 שנים היה לי גם סיפור שאני לא הייתי יכולה ללכת עם היד ישר, עוד באותה יד, ונאלצתי ללכת עם היד על הראש.
לא, אז היה משהו אחר. אם היא נאלצת ללכת עם היד על הראש, זה סימן שהיה לך לחץ על עצב. ולחץ על עצב בעמוד השדרה הצווארי, ברגע שאת מרימה את היד מעל הראש, זה משחרר טיפה את הלחץ.
אוקיי.
ועכשיו אין לך לחץ, יש לך גירוי של העצב התחושתי, שגורם לך לנמלול הזה, לנימול ולתחושה הלא טובה. ואז תזיזי את הראש לצד שני טיפה, ותמתחי את הידיים, תעשי תנועות, בדרך כלל זה עוזר.
טוב, תודה רבה, תודה
בבקשה.
רבה.
בבקשה.
תודה, שבת טוב. שלום.
שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו.
הלו,
כן,
שומעים אותי?
כן, כן.
היי, מה העניינים? מה שלומך?
הרוב טוב, אבל הרוב לא קובע, בעצם הרוב עכשיו כן קובע, כן. כן.
טוב, אז קודם כל נעים להכיר.
כן, גם לי.
אני ממש מאזין קבוע, ורציתי ככה להתייעץ איתך על מספר דברים.
רק תגיד לי, אם אנחנו כל כך מיודדים, איך קוראים לך, איפה אתה גר, מספר נעליים, כמה פרטים שנזעזה את זה.
אוקיי, אין בעיה, קוראים לי יונתן, ואני מחיפה.
כן, ובן כמה אתה?
אני בן 21.
כן, אני איתך, יונתן.
אני גם חייל, אם חשוב לציין.
בטח זה חשוב, כל הכבוד. אנחנו אוהבים חיילים. אתה יונתן או יהונתן? עם היי או בלי היי?
עם היי, עם היי. עכשיו תראה, פרופסור, אני מתאמן משהו כמו כשנה, לפיתוח גוף.
כן.
ואני והוריי נתקלים כל פעם באי חלוקות, אי הסכמות, לגבי תוספי מזון.
אני כבר אומר לך שההורים צודקים, אבל בוא תמשיך.
זה נכון.
לא תאהב אותי.
זה נכון, תמיד ההורים צודקים.
כן.
זה נכון.
לא, לא תמיד, לא תמיד. אבל בוא נדבר ברצינות.
אוקיי. עכשיו, אני נוטל מספר תוספי מזון, וכמובן חשוב לי כבר לציין מלכתחילה, שהתוספי מזון האלו עבורי הם לא תחלופה לאוכל, אלא כתוספת, כשדרוג.
כשמם כן, חן הם, כן.
בדיוק, כתוספים בלבד, ממש על פי שמם. עכשיו, התוספים הבאים הם, הראשון הוא באמת קורקום, וויטמין D3 כאחד,
כן.
ממש כתוספת אחת.
שכחת להגיד לי את המי גבינה?
לא, את האמת שעדיין לא, מי גבינה עדיין לא. קריאטין, שהוא מונדרוהיידרט,
קריאטין זה חלבון, אוקיי, בסדר.
כן, ממש קריאטין.
כמה אתה לוקח מהקריאטין?
3 גרם.
3 גרם, כן.
כן. הנוסף זה ZMA, שזה אבץ, מגנזיום וברזל, B6. והאחרון שאני לוקח, התוספת האחרונה, התוסף זה ארגנין וציטרולין, 2 חומצות אמינו.
ארגנין וציטרולין.
ארגנין וציטרולין.
כמה אתה לוקח מהם?
אני אגיד לך בדיוק, יש לי גם כאן את התוסף. אל ארגנין או ארג'נין זה 500 מיליגרם, ואל ציטרולין 250 מיליגרם. עכשיו אני גם, עוד פעם, לפחות אני, כמובן שאני לא רוצה
להכניס דברים. זה המינון היומי, קריאטין אתה לוקח 3 גרם, ואל ארג'ינין ואל ציטרולין אתה לוקח ביחד 750 מיליגרם.
נכון.
פעם אחת ביום.
פעם אחת ביום, נכון.
אוקיי.
עכשיו, כמובן שלכל תוסף יש את השימוש שלו, אבל באמת אני רוצה רגע לדעת את דעתך, ואת האם זה נכון בכלל עבורי, לבוא ולהמשיך לנטול את התוספים האלו. כרגע אני חש בטוב, אני כמובן הולך ועשה בדיקות דם, ופשוט אני מאוד, אני משתדל להיות מפוקח ומבוקר על מה שאני מכניס לגוף.
תראה, אם אתה אוכל בצורה מסודרת, ואתה אוכל הכל, אני לא יודע אם אתה אוכל הכל או שאתה אוכל, יש דברים שאתה לא אוכל בכלל.
אני נוטה לאכול כמה שיותר, מבחינת כל הוויטמינים וכל המינרלים, אבל לפי דעתי זה כמעט בלתי אפשרי עבורי.
בוא אני אגיד לך משהו, יונתן. בוא אני אגיד לך משהו. יש, אני אמרתי את זה בקונוטציה אחרת בתחילת התוכנית, שיש 2400 תוספי תזונה. ואז אני שואל, למה בחרת דווקא את אלה? האם מכרו לך אותם במכון הכושר? המליצו לך עליהם? כי בוא תראה, ארג'ינין, ציטרולין וקריאטין הם חומצות אמינו. חומצות אמינו מהם הגוף בונה חלבונים. וחלבונים בדרך כלל נותנים לך לקחת אותם בגלל שהם בונים שרירים. אבל ארג'ינין גם הוא מעלה את הורמון הגדילה, אז אני עוד יכול לראות את המשמעות המחשבתית שיש בו. אז אם אתה לוקח כמות של 750 מיליגרם ארג'ינין וציטרולין, אז בסדר גמור, זה לא יכול להזיק. עכשיו, אם אין לך אנמיה, ואם אתה אוכל אוכל מגוון, ואם אתה אוכל ירקות ירוקים, אז אבץ, מגנזיום, ברזל וויטמין B6, לדעתי זה מיותר. למה שלא תיקח סלניום וסיליקה, למשל? אני סתם שואל. עכשיו, קורקום הוא אנטי-דלקתי. אנטי-דלקתי יותר לדרכי העיכול ולמפרקים. אז מה המחשבה לקחת קורקום? מתוך איזה מחשבה נתנו לך את זה? או המליצו לך על זה?
את האמת שאף אחד לא המליץ לי. כן. אני עשיתי מחקרים, עשיתי סינונים. של מספר תוספי מזון, והגעתי למסקנה שאלו הכי יעילים. כמובן שכל תוסף באשר הוא. לגבי הקורקום, זה באמת כמו שאמרת, מהבחינה האנטי-דלקתית, פשוט לבוא ורגע לתת ויסות נכון, אני לא יודע אם אני הוגה בדיוק את כל המילים בצורה נכונה, או את השימוש, אבל לפי מיטב ידיעתי, הקורקום באמת הוא משהו שהוא אנטי-דלקתי, והוא פשוט עוזר למערכת העיכול.
אתה אוכל הרבה דגים?
לא.
אז אני הייתי מחליף את הקורקום ברגע שהקופסה תיגמר לך באומגה 3.
באומגה 3. ולמה?
כי גם הוא אנטי-דלקתי, אם אתה מדבר על דלקתיות. הוא גם שומני קצת וטוב למערכת העיכול. הוא גם אם אתה לוקח אומגה 3 ממקור דגי, לא ממקור טבעי, לצמחי. מדגים. אז הוא גם טוב למוח, הוא גם טוב לשריר, והוא גם טוב ללב.
אוקיי.
עכשיו, ויטמין D3, אם אתה קצת בשמש, זה, ויטמין D3 לא יכול להזיק אם תיקח. כמה אתה לוקח ויטמין D3? כמה יש?
אני אגיד לך עכשיו, 11 UG, אני חושב שזה מיקרו G. כתוב פה, כן, אני לא בדיוק יודע.
כמה יחידות יש בזה?
יש 60 קפסולות.
לא, 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 בכל קפסולה, כמה יחידות ויטמין D3 יש?
אני לא יודע, כתוב פה 11, וכנראה האות מיקרו ג'י, כנראה שזה לא היחידה נכון.
מיקרוגרם. אני לא יודע מה המרה של זה ליחידות.
זהו, גם אני לא.
11 מיליגרם זה לא הרבה. בסדר גמור, אתה יכול לקחת את זה.
ושאלה נוספת, קודם כל תודה רבה. לגבי הקריאטין, יש פה איזה סוג של מחלוקת שלא רק אני רואה אותה, אלא ממש בעולם. חלק אומרים שקריאטין עלול לגרום להקרחה, במידה ונותנים אותו או מבחינה גנטית, כלומר הקישור הגנטי של הקריאטין, או פשוט משהו שאם מגזימים מבחינת הכמות שלו.
בעיקר אם מגזימים מבחינת הכמות, מגזימים מבחינת הכמות זה גם מעמיס על הכליות. אתה לוקח את זה בהפקה, אתה ממועל אותה במים?
לא, את האמת שלא. אני נטלתי בעבר.
אז איך אתה לוקח את זה? בקפסולות?
עם קפסולה, זהו, בדיוק. אני מרגיש שזה פשוט יותר בטוח.
קפסולה אחת של 3 גרם?
לא, אלא כל קפסולה...
כל קפסולה זה 500 מיליגרם.
לא, כל קפסולה היא כ-1000 מיליגרם.
אז זה ברומבילה.
מה זאת אומרת?
זה ענקית, קפסולה ענקית. גדולה.
כן, היא יחסית גדולה, כן, ביחס לשאר.
אני הייתי מסתפק באחד בבוקר ואחד בערב.
אהה, אוקיי.
ועכשיו, כשהציעו לך חבריך במכון הכושר לקנות חלבון או אבקת חלבון או מי גבינה, אז במקום זה תאכל קופסת טונה או קופסת קוטג'.
ולמה אתה אומר את זה?
משום שחלק גדול ממכוני הכושר הפכו לחנויות לממכר ויטמינים ומינרלים, ומשכנעים את המטופלים בכל מיני שכנועים, חלקם רציונליים יותר, חלקם רציונליים פחות, לקנות ולצרוך כל מיני דברים שברוב המקרים הם מיותרים. עכשיו, אתה רוצה להיות מר עולם, לפתח שרירים כאלה ולעמוד, לשמן את הגוף ולעמוד ולעשות תנועות? לא, נכון?
ממש, ממש,
כן.
לא, לא.
אתה יודע שברגע שאתה תצטרך להפסיק לעשות את הפעילות, או שתלך לאוניברסיטה ויהיה לך פחות זמן ללכת למכון כושר, אז הכל ידלדל.
נכון.
ובגיל מסוים גם הכל ייפול.
נכון.
אז אני הייתי אומר, תעשה פעילות גופנית בשביל הכיף, תפתח שרירים בשביל שתיראה יותר טוב, אבל אל תגזים, כי כל מה שמגזימים הוא פחות טוב. ועכשיו, אתה בחור בן 21, אז חלק מהכסף שאתה מוציא על תוספי מזון, רוצה לשמוע בקולי, לך עם חברים, תשתה איזה צ'ייסר, תשתה איזה בקבוק בירה, תלך לאיזה פאב עם חברים, תעשו שטויות קצת, לא... חוקיות כמובן, תצחקו, תהנו מהחיים, יותר טוב להוציא את הכסף על הנאות מסוג זה, מה שעל דברים שלדעתי אם אתה אוכל מסודר ומגוון, אתה צריך אותם פחות. ועכשיו אם תשמעו שמישהו רצח אותי, זה בעל מכון כושר.
יפה, תודה רבה. אוקיי, תודה נתן. רבה.
ביי ביי.
תודה. ביי,
להתראות. כן, סיימנו להיום. לא לפני שנודה למאירה פרץ, עורכת התוכנית, לעדן בן ארי, המפיקה שלנו, לשי איידלר שאחראי לדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שאחראי ללייב, לתמר שלומוביץ שאחראית על השדור ב-103 FM, ולדוד הודרה שאחראי על השדור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ומיד אחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב שיהיה לכם, הרבה בריאות, בשורות טובות שיהיו, ושנשמע דברים טובים, להתראות.